השיחה הערב נקראת בורסת היהלומים הדרמית. אולי אתם שואלות או שואלים את עצמכם מה לבורסה, לבורסת היהלומים ולדרמה, אז אני מקווה שעד סוף השיחה הדברים יתבררו. בדרמה מדברים על שלושת היהלומים. כשאני אומרת דרמה, אני מתכוונת, יש לה מונח הזה, דמה בפלית, דרמה בסנסקריט. כל מיני משמעויות בהקשר של מה שאני מדברת עליו כאן, זה התפיסות, התרגולים, העקרונות הבודיסטיים. ואנחנו באים במסורת הזאת של הישיבה על הרצפה בשתיקה, אנחנו באים ממסורת רבת שנים, ולפעמים אפשר ממש לחוש, היה לי רגע כזה שחשתי עכשיו כשישבנו כאן בשקט, כאילו אפשר להרגיש את הרוחות של אלה שישבו כאן לפנינו וסללו את הדרך, ואני תכף אדבר על זה עוד קצת, אבל זה, אנחנו נשענים על מסורת, זאת אומרת אנחנו לא רק, זה לא רק ניסוי וטעייה, זה לא איזה משהו שאודליה ואני המצאנו, זה גם לא משהו שתובנה המציאו, אלא ממש נשענים על, על מחקר, מחקר בדיוק בדרך לכאן, אודליה ואני דיברנו על, על איך המדע כיום, נורא משמח, איך המדע כיום מאשש ומאשר את מה שהבודה אמר, והמדע מאשש את זה על ידי מחקרים שהמדע עושה באובייקטים חיצוניים, בזמן שהבודה ופטנג'לי ורישים וחכמים וחכמות מזמן עבר הגיעו לתובנות האלה דרך חקירה של עצמם. ישבו כמונו על הרצפה, בחום, בקור, וחקרו פנימה. ועכשיו זה משמח לראות שאנחנו בחברה המערבית, שני הקצוות, המזרח והמערב, מתקרבים ונפגשים, ולוחצים יד באמצע, או קדים קידה, מה שזה לא יהיה. אז במסורת מדברים על שלושת היהלומים. לא שלושת היהלומים שברמת גן, אלא שלושת היהלומים של הדרמה. וחלקכם ודאי שמעתם על שלושת היהלומים, ואני רוצה לדבר עליהם, שלושת היהלומים או שלוש אבני החן של התרגול, של הדרך. אז יהלום הראשון זה הבודה. וכשאומרים היהלום הראשון זה הבודה, הכוונה היא לא לאותה דמות היסטורית שהייתה או לא הייתה, מחקרים גם כן חלוקים בדעותיהם לגבי כמה עובדות ותאריכים, אבל הכוונה היא לא לאדם שאכן חי לפני 2500 שנה, אלא לאפשרות שקיימת בתוך כל אחד ואחת מאיתנו להתעורר. אז זה לא הבודה ההוא שם, איפשהו, היה או לא היה, אלא זה הבודה כאן, כאן ועכשיו. זה ש מה ש קוראים בבודיזם הטיבטי טבע הבודה, שזה משהו שיש לנו באופן טבעי, באופן מולד. לא משהו שאנחנו צריכים לעמול קשה בשבילו, זה לא משהו שאנחנו צריכים להיות בודיסטים קטנים וטובים ובשביל לקבל את זה לא איזה פרס שמשיגים, זה לא גם איזה תואר, דוקטורט או משהו שאפשר לתלות על הקיר, זה לא משהו שבסוף דרך קשה ומאומצת, עם הרבה תרגולים, אולי עם הרבה סיגופים, כמו שהבודה, לפני שהוא נהיה לבודה, עבר. אלא המסורת אומרת לנו, זה הטבע שלנו. ולא משנה מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים, מה אנחנו מצליחים, מה אנחנו לא מספיקים, מה אנחנו חושבים על עצמנו. הדרמה אומרת, זה כמו השמש, שהיא כל הזמן שם. רק לפעמים העננים מזכירים אותה. העננים, עננים של פחדים ואמונות מגבילות ושיפוטים והסחות דעת וערך עצמי. אבל קצת באה רוח והעננים, בין אם זה ענני נוצה כלילים או בין אם זה ענני גשם כבדים ככה, שערה. אבל בסופו של דבר באה רוח ומסיטה את העננים, ובאופן טבעי השמש שכל הזמן הייתה שם פשוט נחשפת, ומהחום שלה ומהאור שלה פשוט נחשף. והדרמה אומרת שלא רק שאנחנו לא צריכים להשיג הישגים ולהתאמץ בשביל לקבל משהו, בשביל להגיע לטבע הבודה, אלא להפך, אנחנו נקראים קצת להשיל, להשיל את אותן אמונות לא מועילות או דפוסים הרסניים. יש ציטוט שאני מאוד אוהבת, בגלל שהוא ארוך, אני אקריא לכם מפה. סליחה שאני מנפנפת סדין אדום. זה מהספר של טנזין פלמו, נזירה במסורת הטיבטית, אישה אנגליה במקור, אבל היא מגיל 20 בערך, במזרח, מתרגלת, ידועה בעיקר בזה שהיא ישבה במערה 12 שנה בהימלאיה בהתבודדות ובתרגול. וה-12 שנה האלה הסתיימו באופן קצת דרמטי בזה שדפיקות בדלת אחרי שהיא 12 שנה בהתבודדות ופותחת הדלת, וזה משטרה הודית אומרת לה שנגמרה לה ויזה ויש לה 24 שעות לצאת מהמדינה. אז תארו לכם, אנחנו אחרי אחרי יומיים וחצי פה, אנחנו נשתדל שהמעבר יהיה עדין והדרגתי, משתיקה לדיבור, אז אצלה זה לא היה כל כך עדין והדרגתי. אז מאחד הספרים שלה, בעברית, הרבה פעמים הבודיסטים מדברים קצת יותר מדי על הערה, עד שהיא הופכת להיות כמו פסגת הר רחוק, שאנחנו אפילו לא קרובים לתחילת הטיפוס עליו. אז מבחינתי אפשר להחליף את המילה הערה במילה טבע הבודה שלנו. זאת אומרת, אנחנו צועדים בדרך, נושאים תיק ענקי על הגב, מסתכלים על הפסגות הרחוקות, והכל נראה עצום ובלתי מושג. הטקסטים מפרטים את כל התכונות של הערת הבודה וכולי, והכל נראה כל כך בלתי אפשרי. אנחנו מתבוננים בתודעה מלאת האשליות שלנו ומתייאשים. ההרים נראים רחוקים כל כך ובלתי אווירים. אנחנו מוותרים. אבל זה לא ככה. ההערה או טבע הבודה איננה הרחוק. היא נמצאת קרוב מאוד. נמצאת בתוכנו ברגע זה. עצם היכולת לראות ולשמוע ולחשוב, המודעות שמאפשרת לנו לעשות זאת, זה העניין כולו. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לזהות את הטבע המולד של התודעה שלנו. ההערה או טבע הבודה נמצאים ממש כאן. אפשר לדבר עליהם כעל זרע שצריך לטפח ולהשקוד עד שהוא יצמח לאיתו לעץ ההערה, אבל אפשר גם לחשוב עליה כמו על שמש שמסתתרת מאחורי העננים. השמש תמיד שם. צריך רק להזיז את העננים. זו לא משימה בלתי אפשרית. היא דורשת מסירות, אבל היא קרובה אלינו יותר מפעימות הלב שלנו. הכל כבר כאן. אז בריטריט, אחד הדברים שאנחנו שהתרגול מאפשר לנו, זה באמת קצת יותר להתמסר, או בוא נגיד את זה ההפך, קצת פחות להתמסר להרגלים, קצת פחות לתדלק את הפחדים, את הדפוסים הלא מועילים. ודרך זה שאנחנו עוברים דרך הדברים, לא נמנעים מהם, לא מדחיקים אותם, לא מתכחשים להם, עוברים דרכם, פוגשים אותם, משהו קצת לפעמים נושר או מתעברר אפילו, או נפרם מעט. ואז באופן טבעי, ללא מאמץ, זאת אומרת, זה מאמץ, 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 ואז פתאום יש רגע ללא מאמץ, נחשף את השמש. נחשף הזוהר המולד. היהלום השני זו הדרמה. והדרמה גם בהקשר הזה הכוונה ליכולת המולדת הטבעית שיש לכולנו להבין, לתרגל, להיות במודעות, להתפתח. וזה גם משהו שיש בכולנו. זה לא משהו שצריך לעמול בשבילו. זה משהו שכן צריך, התרגול דורש מאמץ, כמובן. אחרת, ללא מאמץ בכלל, מה יש לנו? יש לנו אוטומט. זה אוטומטי. אז אנחנו צריכים להביא מעט מאמץ או מאמץ מסוים, מסוג מסוים, בשביל לצאת מהאוטומט. וזה אחד הדברים שמיינדפולנס בדיוק עוזרים לנו, באים לעזור לנו לטפח את היציאה מהטייס האוטומטי. את האפשרות, זה כמו שמישהו מנסה, נגיד, להפסיק לעשן. אז הטבעי כביכול, מה שמרגיש הכי בנוח, הכי מוכר, זה מרגישים משהו, מרגישים חוסר, רוצים להרים, לקחת את הסיגריה. וזה מרגיש לא טבעי, לא לקחת את הסיגריה. זה כמו שאמרה לי המורה שלי לפילאטיס, שאני עומדת קצת על העוקם. ואמרתי לה, אבל זה מרגיש לי טבעי. ככה זה טבעי, לא? זה מה? זה לא ישר? זה מרגיש לי ישר. אז היא ככה בעדינות, ככה באה וסדרה לי. אמרתי לה, וואו, זה מרגיש לי ממש עקום. אני מרגישה שאני ככה. אז היא אומרת לי, לא, זה פשוט את לא רגילה. זה מרגיש לך לא טבעי. ולקח זמן ומאמץ קטן. כל פעם שמצאתי את עצמי ככה, להתיישר, זה דרש איזשהו מאמץ קטן, קודם כל של המודעות. איפה הגוף שלי כרגע? ואחר כך של ההזדקפות. ולאט לאט המורגל הישן נושר ונהיה לנו הרגל חדש. זה מה שהמיינדפולנס מאפשר לנו, והיכולת להיות במיינדפולנס זה יכולת אוניברסלית. חלקנו אולי קצת התנבנה, אולי אנחנו קצת פחות מיומנים או מיומנות, אבל את היכולת להיות במיינדפולנס, להיות במודעות, יש לכולנו. וגם לא משנה מה מנח הגוף לא משנה אם אנחנו בכיסא גלגלים. את התרגול של התודעה אפשר לעשות בכל מנח. תודה לאל שמצב התודעה לא... הוא קשור בקשרי גומלין למצב הגוף, אבל הוא לא תלוי בו. יש עכשיו המון המון מחקרים, ועכשיו ממש הדבר החם של המדע זה המחקרים שעוסקים במדיטציה ומיינדפולנס וההשפעה שלהם על המוח. זה תחום כזה חדש ומסקרן איך מוח שפעם חשבו שאחרי גיל שנתיים בערך הוא מתקבע ואי אפשר לעשות בו יותר שינויים, איך גילו, מגלים כל הזמן יותר ויותר איך התרגול, כל תרגול למעשה, יוצר הקשרים סינפטיים חדשים במוח, ואיך על ידי חזרתיות, ההקשרים הישנים התקבעו על ידי חזרתיות, ולכן ההקשרים החדשים המיטיבים יותר, שבאים להחליף את ההקשרים הישנים, את החיוותים הישנים, גם הם התקבעו בעזרת חזרתיות. אז אולי יצא לכם לשמוע את המשפט הזה שעכשיו דליה ואני דיברנו על זה בדרך לכאן, עכשיו מאוד חם, כולם משתמשים במשפט הזה שנוירונס that fire together, wire together, נוירונים שמתפתחים ביחד במוח, הם wire together, הם מסתרגים ביחד, הם משתלבים ביחד, הם ביחסים ביחד. וכשאנחנו בעזרת התרגול, בעזרת תשומת הלב, בעזרת לחזור שוב ושוב לתרגול, כאן ועכשיו, זה מה שאנחנו עושים כאן בריטריט, אנחנו בעצם ממש הלכה למעשה, מה שנקרא אשכרה, משנים תבניות פיזיולוגיות ביולוגיות במוח, ומשנים הקשרים סינפטיים, משנים את האופן שהחלקים במוח מתקשרים זה עם זה. ויותר ויותר יש לזה גם עדויות מחקריות. וכשאנחנו באים ככה כאן לריטריט ו... פוגשים את הדברים, את המדיטציה, את עצמנו, את העולם שמחוץ לנו. אחד הדברים שממליצים במסורת זה לנסות לראות את הדברים, זה נקרא, ביטוי קורא לזה beginner's mind, לראות עם עין טריה. המוח נוטה להגיד, את זה אני כבר מכיר, את זה אני מכירה. ויש לנו כבני אדם יכולת נהדרת של הסתגלות. זה מה שאחד הדברים שעושה אותנו, מאפשר לנו לשרוד. כי אנחנו בסך הכל חיה לא כזאת מהירה, שאין לה ציפורניים כמו לנמר, לא יכולה לטפס במהירות על עץ, לא יכולה... לרוץ, לא יכולה לרוץ כל כך מהר, לא יכולה לשחות כל כך מהר, לא יכולה לעוף. אז מה שאפשר לנו לשרוד, זה אחד הדברים שאפשר לנו לשרוד חוץ מהשבטיות, היכולת לתקשר, זה ההסתגלות, היכולת להסתגל. ואחד היתרונות. אחד החסרונות של היכולת הזאת, זה שכל כך מהר המיינד אומר, את זה אני מכיר ומחבא, המוח מחבא את החלקים, ואנחנו מאבדים את ההתפעלות, את ההתפעמות מדברים. אני עברתי לאחרונה, עברנו ענת הבת זוג שלי, ואני חזרה לפרדס חנה, חיים שם, עזבנו וחזרנו, לבית שגובל בשדות. בשדות, כל הזמן מתחדשים, חורשים אותם, ואז זורעים אותם, ואז צומחת חיטה, ואז קוצרים, ואז שוב חורשים, ואז זורעים בטטות, ואז צומחת בטטות, כאילו זה נורא מעניין. כל פעם אנחנו יוצאות להליכה עם, עם הכלבה, עם החתולים שגם באים, וכל פעם השדה קצת אחרת. אבל בתקופות ארוכות שהשדה לא משתנה הרבה, עכשיו יש שם חיטה, והיא קצת גובעת, לא יודעת, סנטימטר בשבוע, אני לא יודעת כמה מהר היא גובעת. אז זה לא חדש, אין חידוש. אז המיינד מאבד עניין. כל כך מהר הוא מאבד עניין. וכשעברנו לבית הזה בפרדס חנה, ירשנו מבעלת הבית חבורה של חתולים. והסכמנו לאמץ אותם ולגדל אותם, והם רק חתולי חוץ כאלה. ויום אחד, זה היה בחורף שעבר, אני שומעת מתחת לחלון יללות של חתלתול. אמצע הלילה, גשם, טוב, אני כמובן מתעטפת, מתלבשת, יוצאת החוצה. אני רואה שם חתול קטנצ'יק, ג'ינג'י קטנצ'יק, שזה ממש לא העונה. זה כבר היה בסוף ה... זה היה לפני החורף, זה היה בסתיו. וזה ממש לא העונה של גורים. הגורים נולדים באביב בישראל, בשביל שהם יוכלו לשרוד את הקיץ, ואם הם נולדים בתחילת החורף, אז חורף זה עונה שקשה לשרוד אותה לחתולי בר. אז זה היה בסתיו, אני מוצאת גור שזה ממש לא הזמן שלו, אבל here it is. טוב, אז הוא הצטרף למשפחה, ברור. וחתולים קיבלו אותו יפה, והוא מקבל אוכל, והוא מקבל טיפול והכל. ואז הגיע הגשם הראשון. וראיתי אותו רואה גשם פעם ראשונה בחיים שלו. וזה היה מחזה ממש מחמם לב ומפעים. לראות חתלתול, כל השאר כבר היו בוגרים מספיק, הם עברו כבר עונה, אז הם פחות התרגשו. לראות אותו רואה גשם פעם ראשונה, חווה גשם פעם ראשונה, ולא ממש מבין מה זה. ולוקח לו זמן להבין שזה מרטיב, והרעש של הגשם, והוא מסתכל על זה, הוא חצי משתאה, חצי מפוחד, חצי מוקסם, חצי, כמה חצאים נשארו עוד? וזה הייתה ממש חוויה בשבילי לראות אותו, כאילו הוא הסתכל על הגשם ומתפעם, ואני הסתכלתי עליו, ואני התפעמתי מההתפעמות שלו. אז אני נזכרת בזה כשאני חושבת על איך לראות את הרגע, כאילו זה הגשם הראשון שלנו. מרגע לרגע, את הצבע, בורדו, נגיד, יש המון בורדו בחדר, את התחושה שיש לנו כרגע, חוויה נעימה, לא נעימה, לא משנה. נפגוש אותה with beginner's eyes. כאילו פעם ראשונה. לא נגיד, זה אני יודעת, זה עייפות. מכירה עייפות. באמת? איך מרגישה עייפות? בגוף, בעיניים, בראש. שמחה. איך מרגישה שמחה? איך מרגיש קור? אנחנו כך מהר מתעטפים ומגיבים אולי ב... למה לא מחממים פה, למה לא הבאתי משהו יותר חם, או מה יהיה, שיהיה לי קר כל הזמן. כל כך מהר, כל כך הרבה שכבות של תגובה ותגובה ועוד תגובה. רגע אחד לראות את זה, לחוש את זה, לחוות את זה. רגע אחד להשתהות עם החוויה, כפי שהיא. ציטוט שאני אוהבת של לאו צה, שהוא אומר, אם את בדיכאון, אני מניחה שהוא כתב את זה בגוף זכר. אני תרגמתי את זה ולקחתי לי חירות. חירות של מתרגמת. אם את בדיכאון, את חיה בעבר. אם את בחרדה, את חיה בעתיד. אם את בשלווה, את חיה בהווה. ובעיקר אם אנחנו בודקים את החוויה, איך היא בגוף. כל חוויה, לא משנה מאיזה סוג, היא נרשמת בגוף. הגוף חווה אותה. גם הרגש חווה אותה, גם המחשבות חוות אותה, אבל הגוף הוא מקור הרבה יותר מהימן, והוא הרבה יותר... הוא כאן. והוא לא יכול ללכת לשום מקום. גם ברגע הבא הוא יהיה כאן, וגם מחר הוא יהיה כאן. הוא לא יכול להיות שם. כמו ה... מה זה היה? סומסום, כן. פעם מישהו שלח לי את זה. אני לא הייתי בארץ כשהיה סומסום, אבל מישהו פעם שלח לי על ההוא שהוא כולנו רוצה להיות שם. ולאן שהוא לא מגיע, אומרים לו, הוא אומר, הגעתי לשם, הוא אומר, לא, הגעת לכאן. אז איפה שם? שם זה שם. טוב, אז אני אלך לשם. הוא מגיע לשם. עכשיו אני כאן. אוף, איפה השם? סוף סוף הוא מצליח להגיע לאן שהוא חושב שזה שם, ואז באה אמא שלו וצועקת, איפה היית כל הזמן? הנה אתה, עכשיו אתה כאן, אני חיפשתי אותך, הנה, עכשיו אתה כאן. הוא מתחיל לפקוד, מה עכשיו אני כאן? אני רוצה להיות שם. אז הגוף, אם נרצה ואם לא נרצה, הוא תמיד כאן. אז החוויה, תמיד אפשר לחזור ולחוות אותה בגוף. השמיעה, תמיד מתרחשת כאן ועכשיו. הראייה תמיד כאן ועכשיו. יכול להיות שהשמיעה או הראייה או הריח או הטעם יזכירו לנו משהו. והמחשבות ייקחו אותנו למשהו שנזכרנו בו או לתוכניות לעתיד. אבל השמיעה, הראייה, כל חמשת החושים, הם גם הרגש אגב, הם רק כאן ועכשיו. כשאנחנו מתחברים לגוף, אנחנו יכולים יותר לחוות את זה. השדות האלה שיש לנו מחוץ לבית, אז אני יוצאת, משתדלת כל יום או כמעט כל יום לצאת לעריכה או איזושהי ריצה קלה. וזה זמן שהוא גם סוג של תרגול. כמו שאנחנו נתרגל כאן ממדיטציה בהליכה, אז אני שמה לב גם בהליכה הזאת, או שהיא הליכה מהירה, היא ככה בשביל הליכה אירובית או קצת ריצה, אני שמה לב מתי תשומת הלב נודדת, ואני מחזירה אותה כאן ועכשיו. תשומת הלב שוב נודדת, מוכר? נודדת, מחזירים, נודדת, מחזירים, נכון? מוכר לכם או שרק אצלי נודדת? ולפני כמה ימים יצאתי וככה תשומת הלב נדדה וחזרתי, נדדה וחזרתי. ואז אחרי 20 דקות ככה של איזו ריצה כזאת ככה עדינה, פתאום משהו השתנה. דיברתי קודם על זה שזה איזשהו מאמץ קטן, כי זה לא באוטומט, זה לא בהרגל. ההרגל זה... תשומת הלב נודדת. והחזרה הזאת היא איזשהו מאמץ קטן. ופתאום היה רגע כזה שהמאמץ נשם, המחשבות אולי היו, אולי היו לגמרי בבקראונד, והאדמה שהעיניים שלי היו עליה פתאום כאילו התרוממה אליי. פתאום הייתה שם, ופתאום ראיתי את זהרורי השמש על העלים, על הנבטים של החיטה שצומחת, והסימנים של צמיגים ושל עקבות של נעליים באדמה ובחול. וזה היו כמה רגעים כאלה של חוסר מאמץ מוחלט ו... רגע אחרי רגע כאן. ואז אחרי כמה זמן, וכמובן השתנה, כי הדברים כל הזמן משתנים. ואז נחשו מה? המשכתי ללכת או לרוץ, וכל הזמן עכשיו חיפשתי את החוויה שהייתה. רציתי לשחזר אותה. עכשיו כבר לא הייתי, כבר שום כאן ועכשיו. כבר, ומה היה קודם? איך אפשר לשחזר אותו? הוא היה נעים. אז זה משהו, עוד משהו ככה, לשים לב גם כשאנחנו פה ביומיים האלה, ולראות, לפעמים יש לנו רגעים באמת נעימים, אפילו נעימים מאוד. והם ברכה גדולה בתרגול. הם הרבה פעמים הדלק ש... עושה לנו חשק להמשיך. אבל לשים לב שאנחנו עדיין שלא נשאבים אחורה בניסיון לשחזר. נשאר לנו עוד יהלום אחד, נכון? דיברנו על שלושה. עוד דבר אחד שרציתי להגיד על מיינדפולנס ועל התרגול, לפני שנעבור ליהלום השלישי, זה האפשרות וההזמנה לשחות עם הדברים, לעשות להם מקום, להסכים, דיברתי על זה קצת אחרי הצהריים, להסכים לחוויה שלנו כפי שהיא ברגע זה. אם זה נמנום, ואם זה חוסר שקט, ואם זה ספקות, לא בטוחה מה קורה כאן, או מה אני עושה כאן, או מה כולם עושים, או אני לא מוצא את עצמי, או אם זה הנאה, הנאה גדולה באלף, או אם זה שלווה, או אם זה כעס, מה שזה לא יהיה. אי נוחות קיצונית, או נוחות קיצונית. ההסכמה הזאת, להסכים, להסכים להיות, לעשות מקום. זה אחד מעמודי המקדש של הריטריט. יש לנו כאן את המרחב והזמן והפניות. יש לנו כאן את האפשרות להשתהות עם הדברים, עם החוויה שלנו. להשתהות איתה ולהשתהות איתה עוד ולהשתהות איתה עוד. מה שהיא לא תהיה. ושוב, הדוגמה שלי היא מחיי החתולים שלי. אין לי ילדים, לענת ולי אין ילדים, אז החתולים הם החתולים והכלבה. זה המקור השעשוע והדאגה בחיים שלנו. אז היה לנו חתול ותיק מאוד, מבוגר מאוד, שגם כן שירשנו כזה עם הבית. והוא בהתחלה היה מאוד, כל החתולים האלה היו חתולי בר כאלה, היו לא מטופלים, מוזנחים, לא נראו טוב, והוא אחי, אחי הנראה גרוע. והבעלת בית אמרה שהיא ניסתה והיא לא הצליחה לא להתקרב אליהם ולא להתיידד איתם ולא להביא אותם לטיפולים רפואיים. אז אנחנו אמרנו, אנחנו נצליח. זה כמו בנסיך הקטן שהוא מאלף את השואל, והוא נותן לו פרק ומלמד אותו, אומר לו כך, השואל מלמד את הנסיך הקטן מה צריך לעשות בשביל לאלף. אז ככה עם סבלנות, עם אוכל, לאט לאט, הם כבר באו, לקחנו אותם בטיפולים, בליטופים, והיה את המבוגר הזה, שהיה בהתחלה נראה זוועה, ואחר כך השתקם. ולבן לגמרי, החתול הזה, אז קראנו לו שלג. מאוד, מאוד יצירתי, אני יודעת. והוא לא היה בא כל כך לליטופים, אבל הוא היה כזה מלך החצר שלנו. ובוקר אחד הוא... שבתי, אני תמיד ככה לוקחת את הקפה בבוקר למרפסת, לגינה, אני יושבת שם. והוא באופן מפתיע בא וכזה התחכך לי ברגל, בא ושוב התחכך, ובא לליטופים והתחכך ברגל. ממש הרבה הרבה זמן. וזה היה מאוד משמח. ומאוחר יותר יצאתי מהבית, חזרתי, ובדיוק איך שחניתי, שכן מטלפן ואומר, היו כאן כלבים שהשתוללו ורצו פה בין החצרות ותקפו חתולים. ורצתי למרפסת שלנו, והוא באמת שכב שם מת. וכל החתולים האחרים, זה היה מדהים להסתכל עליהם, איך הם הגיבו, איך הם, לאט לאט החיים עזבו אותו, עזבו את הגוף, והם לאט לאט התחילו להריח שמשהו כאן לא בסדר. אחד אחד הם התקרבו כזה בחצי זחילה והשיער על העורף שלהם סמר, והם הריחו קצת והתחקו והסתלקו. והם, רובם היו חתולים צעירים, גורים שרק ככה נולדו כמה זמן, חצי שנה, 10 חודשים קודם. ואז בא החתול של השכנים, הג'ינג'י הגדול, השמן, שהוא מכיר, הם היו רבים, הוא ושלג, היו הולכים מכות, אבל הם כבר שנים שם. והוא בא, והייתי בטוחה שהוא גם ירחרח קצת, יזכיר את כל הזה, ויתרחק. ולא. הוא בא, והוא התיישב ליד הגופה. וישב שם. ממש עשה 7. וישב שם. קצת הסתובב ליד, ושוב התיישב. וככה הרבה שעות הוא ישב שם. ונפרד ממנו. כמו ששלג. אני חושבת שהוא בא להיפרד ממני בבוקר, כשהוא בא להתחכך ככה ולקבל עיטופים, אז החתול של השכנים נפרד משלג. ושהה איתו, שהה עם מה שזה, מה שקורה. שהה עם מה שקורה. לשהות עם מה שקורה. אפילו עם השיער על העורף סומר. אפילו אם בתוכנו יש איזה רעד של פחד או של קושי. היהלום האחרון זה היהלום שנקרא הסנגה. סנגה זה הקהילה שמתרגלת. מה שאנחנו כאן, אחד בשביל השני ואחת בשביל השנייה, במהלך היומיים האלה. וזה גם אנחנו, שאנחנו כאן בפועל, בכאן ועכשיו, אחד בשביל השנייה ואחד בשביל השני. וגם כל המתרגלות והמתרגלים שהיו לפנינו וסללו את הדרך. כמו שאמרתי קודם, היה איזה רגע שאפשר היה ממש לחוש כאן את כל ה... אורחות אולי של כל המאות, אולי אלפי אנשים שישבו כאן באולם הזה, בדיוק כמונו, ישבו כאן ותרגלו. לפני הרבה שנים חייתי בארצות הברית, חייתי באשרם, שזה היה משהו שקצת קצת דומה למנזר, אבל לא בדיוק, אבל זה היה קהילה ש... שהקדישה את החיים שלה לחיים הרוחניים. ועשינו שם יוגה ומדיטציה ותרגלנו, והחיים היו מאוד אינטנסיביים, כמו... אני לא יודעת להשוות את זה למנזר, כי לא אומר שחייתי תקופות ארוכות במנזר, אבל באופנים מסוימים זה היה דומה. אבל בכל זאת, חיינו באמריקה, אז... היה לנו סדר יום מאוד מאוד אינטנסיבי, והייתה הפסקת צהריים, ובהפסקת הצהריים כולנו היינו יוצאים לפעילות ספורטיבית מאומצת. שכחתי לציין שחיינו בפרישות מינית, וכל היה את ההפרדה בין נשים לגברים. היה הצד של ה-brothers, והיה הצד של ה-sisters, וכל התרגולים של היוגה והמדיטציה וכל זה העלו המון אנרגיות למעלה, המון המון אנרגיות, ואי אפשר היה להוציא אותם ביחסים רומנטיים או מיניים, כי הייתה פרישות מינית, ואי אפשר היה להוציא אותם בפייסבוק או בסדרות בטלוויזיה, לא היה כלום, היה לא טלוויזיה ולא רדיו ולא עיתונים ולא ספרות רגילה ולא כלום, לא שום מסכות דעת, חוץ מאוכל, אז כולנו קצת הפכנו. אז הוצאנו את כל האנרגיה הזאת בהמון פעילות ספורטיבית בהפסקות. ובחורף, זה היה במסצ'וסטס, בחורף יש שלג, והיינו כזה על גבעה נורא יפה, כזה משקיפה מעל אגם. ובחורף, בשלג, למדתי שם לעשות סקייטבורד של שלג. וזה דבר מגניב, זה עומדים למעלה ופשוט מרכיבים את עומדים ככה על הסקייטבורד, וזה כמו לעוף, כזה, גולשים כזה על השלג הרך והנעים למטה, פשוט חוויה רוחנית. ואחרי שבהתחלה השלג הוא רך והוא גבוה, והסקייטבורד הוא שוקע כזה בתוך השלג, והוא כזה, ונוסעים כזה מעדנות ככה עד למרגלי הגבעה. אבל אחר כך, כשעוד ועוד אנשים על אותו מסלול, אז המסלול הזה כבר נהיה קרח. והיה לעמוד על הסקייטבורד למעלה, וממש להחזיק לפני שעוד מספיקים לסגור את כל הרצועות והאבזמים, ופיו, הסקייטבורד היה טס למטה על הקרח, זה כבר לא היה שלג, זה היה ממש מסוכן, כי זה היה נגמר למטה בכביש. אז הסקייטבורד היה נותן פרינט מטורף, כי זה כבר הייתה אדמה דחוסה והיה כבר מסלול של קרח. אז למה אני נזכרת בזה? הסנגה שהלכה לפנינו מימי הבודה, כל הנשים והגברים שתרגלו, סללו לנו את הדרך, עשו לנו אותה יותר קלה, יותר מהירה או יותר משהו. סללו לנו אותה, כבר אנחנו, יש לנו כבר, הדרך כבר, אנחנו יודעים איפה לשים את הכפות הרגליים, כי כבר הלכו בדרך הזאת לפנינו. לפעמים באים לריטריט וחושבים באים עם כזה רעיון שכל הריטריט זה רק תרגול, תרגול, תרגול של ריכוז, ריכוז, ריכוז. ולפעמים חושבים, זאת המטרה, זה מה שבאתי. באתי להיות עם עצמי, עיניים עצומות, נשימה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ריכוז, 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 אל תפריעו לי. אבל זאת היא משתעבת על ידי, וזה ההוא מתעטש על ידי. ואלה זזים, והוא בחדר האוכל חותך אותי, והיא בחדר הדליקה את האור בלילה, והיא התרקה את הדלת, וכולם מפריעים לי. והאמת היא שזאת לא הפרעה, מפני שהדרמה והתרגול הם קודם כל תרגול של יחסים. אנחנו ביחסים, ביחסי גומלין. אנחנו כל הזמן במערכות יחסים. וגם בריטריט. אנחנו, הריטריט הוא מין מיקרו-קוסמוס של המקרו. וגם כאן יש כאן הזדמנות להיות במערכת יחסים עם הסנגה. ולהיות במערכת יחסים עם מה עולה בי. במפגש עם הסנגה. או להערכה, או לשיפוט, או להשוואה, או לשמחה. הדרמה יש שיחה של כריסטופר טיטמוס, מורה שלנו, מורה אהוב, שמגיע גם, מורה אנגלי שמגיע לישראל כל שנה. יש לו שיחה שהוא קורא לה, איך הוא קורא לזה? Life, הוא קורא לזה, Life is about relationship. דרמה is about relationship. הוא סיפר, דליה ואני שמענו את זה ביחד, הוא סיפר שכשהוא היה נזיר, הוא היה כמה שנים נזיר בתאילנד, 19 שנה לפני שהוא היה שם, יצא אחד הנזירים להרים, לטגל בהתבודדות במערה. וככה, התבודדות מוחלטת, שתיקה מוחלטת, שום קשר עם אף בן אדם, רק תרגול, תרגול, תרגול. ריכוז, ריכוז, ריכוז. ואחרי 19 שנים שאני לא יכולה לדמיין, מה אתה לא לפעמים חולה, צריך שמישהו יעשה לך תה, או לא יודעת מה, דפקת את הבוען ואתה... לא, ככה. אבל אחרי 19 שנים הוא אכן חלה ובחר לצאת מהריטריט, מההתבודדות, בחר לחזור אל המנזר. שנה לפני סיום הזמן שהוא הקציב לעצמו, הוא רצה לצאת ל-20 שנה. וכשהוא הגיע למנזר וטיפלו בו והוא החלים, כמובן כל הנזירים הצעירים הקיפו אותו ורצו לשמוע על החוויה שלו, איך זה לתרגל 19 שנים בהתבודדות. בטח, מי יודע איזה תובנות הוא הגיע אליהם, אולי הוא כבר אף, אולי הוא... מצליח להיות בכמה מקומות בעת ובנה אחת, אולי הוא פיתח את העין השלישית והוא רואה מה קורה בחצי השני של כדור הארץ, מי יודע לאיזה חוויות ואיזה תובנות הוא הגיע. אז אמרו לו, ספר לנו, איך אתה מסכם את הזמן הזה? אז הוא אמר להם, סיכם להם את זה במשפט אחד, לרמת SMS. A total waste of time. בזבוז מוחלט של הזמן. כי הדרמה היא באמת, it's about relationship. It's about קשר שלנו, קשר הגומלין שיש לנו עם הזולת. עם הסנגה. הסנגה היא מקור לתמיכה, היא מקור לחיכוכים. גם אם החיכוך הוא פנימי, רק אצלי, בפנים, זה מתלטש. אתם יודעים, אומרים על ההבדל בין יהלום לפחם, שזה אותן מולקולות, משהו כזה, שזה אותן מולקולות, שיש להם בדיוק את אותן מולקולות, רק זה צריך, אני אמצא את זה, אני אגיד לכם אחר. אבל אגב, אותה טנזין פלמו של 12 שנים בהימלאיה, היא לא אמרה שזה waste of time. כשהיא יצאה, היא נאלצה לעזוב ולסדר את הניירת ולהגיע למערב, אבל אז היא מספרת שאני פגשתי אותה בקיץ, הייתי במנזר, היא הקימה מנזר לנזירות בהודו. ואין הרבה מנזר, אני חושבת שאולי זה היחידי, אולי יש עוד אחד בעולם שהוא רק לנזירות. אז זה ככה המישן שלה, היא מסתובבת בעולם ועושה גיוסי תרומות למען נשים ונערות במסורת הבודיסטית שרוצות לתרגל ולהתפתח ולהיות נזירות. אז היא סיפרה לי שאחרי שהיא יצאה מהשנות התבודדות האלה, חברה אחת שלה הלכה לאסטרולוג. אז, והחברה ביקשה שהיא תבוא איתה. חברה קיבלה את הרידינג אצל אסטרולוג, ואז טנזין פעם אמרה, טוב, אז אני כבר פה, וואלה, תקרא גם לי מה יש לך להגיד. אז האסטרולוג מסתכל ואמר לה, אם תחזרי למערה, זה יהיה לך, זה יהיה הצלחה, ואם תחליטי להישאר מחוץ, כאילו תחזרי לחיים הרגילים, זה גם יהיה הצלחה. זאת אומרת, מה שלא תבחרי כאן, זה יהיה טוב ויהיה מוצלח. ו... אז היא אמרה לעצמה, טוב, אז ברור, אני חזרה למערה, כאילו, אין בכלל התלבטות. ואז היא פגשה איזה חבר של הכומר, שהיא שוחחה איתו, והוא אמר לה, את יודעת, חתיכת עץ לא משויפת, אם עוטפים אותה בבד, אז החיכוך על העץ הוא לא משייף אותה. הוא נשאר, העץ נשאר לא מעובד וגס. אבל אם עוטפים את החתיכת עץ בנייר זכוכית, אז לאט לאט העץ, מהחיכוך העץ נהיה מלוטש, העץ נהיה חלק. אז היא אמרה, אוקיי, אז אני אבחר באופציה של החיכוך בשביל להתלטש. אז הסאגה שסביבנו נותנת לנו את המתנה הזאת. עוזרת לנו להפוך מגוש פחם להלום. אנחנו נסיים, אני רוצה להקריא לכם שיר. שמדבר על נאמנות, נאמנות עצמית. ואני מוצאת אותו רלוונטית לתרגול ולריטריט, וזה שכשאנחנו מסכימות ומסכימים לשהות עם מה שקורה, לשהות עם עצמנו, לשהות עם החוויה. אנחנו מפתחים, אני חושבת בעיניי, איזושהי נאמנות לעצמנו. אז שיר שנקרא נאמנות עצמית, מאת שני נצר. נאמנות עצמית היא לאו דווקא לעשות מהלכי ענק מפוצצים שאין לי שום כלי להם כרגע, כמו לעזוב עבודה שלא סובלת, או לצאת מנישואים לא מאושרים, או להחליף סביבת מגורים. נאמנות עצמית מתחילה בקטן, ממש בקטן. מלקום בבוקר ולהריח רגע את צנצנת הקפה, ולתת לארומה להיכנס ולהקפיץ לי את התאים. מלעצור אפילו לשנייה ולנשום לתוכי את אוויר החורף הזה, הקר והנעים. מלשאול את עצמי, מה ישמח אותי הבוקר? להכין שייק טעים? יאללה מתאים. מלתהות רגע לפני הסיגריה, האם אני באמת רוצה לעשן אותה עכשיו? וללכת על זה, אם שומעת, כן, בהיר בפנים. מלהגיד לא לסיטואציה או בן אדם שמקווץ אותי, בלי הצדקות והסברים. מלשאול את עצמי ברגע של בדידות, כשכמעט נכנסת לשוטט בפרופיל של אהוב לשעבר, פשוט כי החלל עוד לא התמלא, אם זה באמת מקום שאני רוצה להזים. ממיליון בחירות קטנות, פיצקיות, להיטיב עם עצמי. להישמע לא לדחפים שמקורם בהתניות המנטליות, אלא לקול הזה, הבהיר, בתוכי. גם אם נדמה לי שאני לא שומעת אותו יותר, שמרוב בגידות הוא כל כך נחלש. זה מדהים כמה מהר הוא מעלה שוב את הווליום, כשרק עוצרת לשנייה אחת לשאול. וככל שמקשיבה לקול הזה, בבחירות קטנות קטנות, אני מקבלת גישה אקסקלוסיבית לאנרגיה אטומית בתוכי. אנרגיה שמקורה ישירות מעץ החיים. ועם כל בחירה, היא הולכת ומתחזקת בי. אני מרגישה שמחה וחיוניות ופרפרים. ולאט לאט, מה שהיה נראה כמו מהלך שהוא מעבר להרי החושך מלאי הפחדים, כזה שלא העזתי לפלרטט איתו אפילו, הופך להיות האפשרות היחידה שקיימת עבורי. ככה, לאט לאט, בדיוק בזמן המתאים. אז ככה, לאט לאט, עם עוד כל שעה נוספת בריטריט, כל שעה נוספת שאנחנו מסכימים ומסכימות לפגוש ולהשתהות עם, ולשנות את הגישה הפנימית לגישה שמקבלת, שלא שופטת. מקבלת גם את השיפוט שעלה בי, אם עלה, כשעלה. לאט לאט הקול הזה מתגבר. לאט לאט הקול הזה נהיה יותר ויותר נוכח, יותר ויותר זמין. בשמחה, בחיוניות, בפרפרים. תודה על ההקשבה.